השלישי, איזו משנה, אבל משנה של שבעה מיני פורענויות. כן, התחלנו את המשנה הזאת בפעם שעברה, ואנחנו ממשיכים. שבעה מיני פורענויות באים לעולם. כן, אנחנו עברנו מסדרה, מהסדרות של עשרה, בעשרה ממרות נברא העולם, עשרה הדברים נבראו בנשמשות וכדומה, והגענו עכשיו אל סדרת השביעיות. יש לנו שמונה דברים שהמשנה מונה אותם כעשיריות, ושני דברים שהיא מונה אותם כשביעיות. הראשון בין השביעיות זה היה שבעה דברים בחכם ושבעה בגולם, ועכשיו אנחנו לומדים על שבעה מיני פורענויות. המספר שבע, כפי שהסברנו, מורה על הנהגת השם את עולמו. אז הנהגת השם את עולמו היא קודם כל באופן החיובי עבור החכם, לכן מנעו שבעה דברים שבחכם, וממילא גם שבעה דברים שבגולם, והנהגת השם היא גם על צד השלילה של הפורענות אם לא שומרים את דרכי השם, ולכן יש שני הדברים האלה שמופיעים כאן, שבעה דברים חכם, שבעה מיני פורענויות. אלוהם שבעה מיני פורענויות באים לעולם על שבעה גופי עבירה. מקצתן מעשרין ומקצתן אינן מעשרין, רב של בצורת בה. ואז מלא התוצאה היא שמקצתן רעבין ומקצתן צבעין. כלומר, מידה כנגד מידה, כיוון שמקצתן עשרו ומקצתן לא עשרו, אז גם מקצתן רעבין ומקצתן צבעין. גמרו שלא לעשר, זאת אומרת, החליטו שלא מעשרים יותר, רב של מהומה ושל בצורת בה, ושלא ליטול את החלה, רעב של כליה בה. כלומר, מה המשותף בשלושת הפורענויות הראשונות? יש לנו אם כן שלא מעשרים, כלומר קצתם לא מעשרים וכו', אחרים גמרו שלא לעשר או שלא ליטול את החלה. אם כן, המשנה נוקטת בשני דברים, מעשר וחלה, שאם ביטלו מעשר וביטלו חלה, אז בא כליה לעולם. מה ההיגיון שבדבר? פשוט מאוד. העולם הזה כולו, לפי היהדות, מה מקורו? מה מקורו של העולם? הוא נברא, נכון? הוא נברא, יש מים. זאת אומרת, להיות נברא, פירוש הדבר, לקבל את מציאותו מזולתו. כן? זה הגדרה של נברא. מה שלא נברא, מקבל את מציאותו מעצמו. אבל מה שנברא, מקבל מציאותו מזולתו. זאת אומרת שההגדרה של הנברא זה מי שמקבל. כן? מי שמקבל זה הנברא. יוצא לפי זה שאי אפשר לבריאה להתקיים בלי לקבל. מצד שני, מי הוא הבורא לפי זה? הנותן. ואז יוצא משהו מאוד משונה, שיש הופכיות בין הבורא לבין הנברא. הבורא הוא מי שנותן מציאות, ואילו הנברא הוא מי שמקבל מציאות. באמת או לא? ואז יוצא שיש ניתוק מוחלט מבחינת הזהות בין הבורא לבין הנברא. יוצא שלהיות נברא זה דבר נורא. זאת מערה, זו כללה, להיות נברא. כלומר, נאמר את זה אחרת. אינני יכול שלא לקבל, אבל לקבל זה רע. אז אינני יכול אלא להיות רע. מה? זה רע לקבל בגלל שזה הפך הבורא. ואין דבר טוב מאשר האלוהים. ממילא אין דבר טוב מלהיות האלוהים עצמו, או להיות כאלוהים. והנה, דווקא מצבי כנברא מכריח אותי להיות הופכי לו. לכן, אין תיקון לדבר הזה. אלא אם כן אני מקבל על מנת לתת. אם אני מקבל כדי שהוא יוכל לתת, יוצא שגם קבלתי כבר איננה כללה, אלא קבלתי היא ברכה. אני מקבל על מנת לתת, אז אני צינור. אני הפסקתי להיות אגואיסט. אז זה מצוין, אשרי מי שנותן. כי כאשר הוא נותן, יש גם הצדקה לקבלתו. ואז יוצא שברגע יש הכרח, אם כן, בשביל הקיום של העולם, שהעולם ייתן. לכן, אם גמרו שלא לתת מעשר או שלא להפריש חלה, אז ממילא רעב של כליה בא לעולם. כי בשביל מה לך הקיום, אם הקיום הזה עושה אותך הופכי לבורא? אז עדיף שיתבטא לקיום. אבל אז נשאלת השאלה, מדוע למשל לא נכתבה במשנה הפורענות על זה שלא נותנים צדקה? היה צריך להיות. אם לא נותנים צדקה, יש כליה. במקום זה, הצדקה הרי זה דבר גדול. זה מפרנס את כל העניים. במקום זה, המשנה הצטמצמה בדברים שיש להם ממד פולחני. המעשר והחלה. אין מעשר לכהן וללוי, ולפעמים לעני. והחלה, למי זה? לכהן, נכון? זאת אומרת שהמשנה לכאורה מקפידה יותר על כך שהמתנות תהיינה מתנות בעלות אופי כהני פולחני, מאשר סתם רווחה כלכלית. בינתיים אנחנו בשאלה, נכון? מעשר, זה כולל גם מעשר עני. אבל מעשר עני זה פעמיים בשבע שנים. זה לא עיקר המעשר. אז היה צריך להיות, דווקא, גמרו שלא לתת צדקה, אז יש כליה לעולם. מה אתה אומר? אתה מנסה לתת תשובה. אבל כלל גדול, כשאדם נותן שיעור, הוא משתדל מאוד להבהיר את השאלה מספר פעמים, על מנת שהוא יהיה בטוח, וזה גם לא, זה לא עד הסוף מגיע, שהשומעים הבינו את השאלה והפנימו את השאלתיות של השאלה. לכן אנחנו עדיין בשלב הזה. לא, משובח מאוד, ניסיונך לתת תשובה, אבל אני עכשיו בשלב מנסה להסביר. כן, אז אם כך, זה ברור מה השאלה פה? כן. מה? אה, הנה, אתה רואה, היה כדאי. כי מישהי אומרת כאן שהיא לא הבינה את השאלה, אז כדאי היה להמתין קצת. כן, אני חוזר פה על העניין. הסברנו מדוע יש רעב, כליה בעולם, כשלא נותנים מעשר ולא נותנים תרומה. בגלל שהנברא הוא הנותן, הוא המקבל, ועל מנת לצאת מן ההופכיות שלו מן הבורא, הוא צריך להיות מקבל על מנת לתת. זה הבנת. שאני שאלת השאלה, מדוע לא מנו כסיבה לפורענות הזאת, זה שלא נותנים צדקה. למה לקחו דווקא חלה ומעשרות שהם דברים פולחניים? עד כאן השאלה ברורה. יפה. עכשיו אנחנו ננסה לתת תשובה. אתה הצעת תשובה ראשונה, מפני שזה דברים שיש בהם שיעור. יש שיעור לחלה. לא ברור שיש שיעור לחלה. בימינו דווקא, טוב, נגיד שלכהן יש שיעור. ואז מה אם יש שיעור? רגע, רגע, אני לא מבין, אבל מצד האמת, מי שלא, אם לא נותנים צדקה, אז יש פורענות ואין פורענות? אתה אומר שלקחו את זה רק כדוגמה. קשה לי לקבל. מה אתה אומר?
זה משהו שכאלה, כאונה מחזירה כאילו, מקריבים את הדשבור.
יפה. זה אני מקבל. זאת אומרת, שבחלה ובמעשרות, כיוון שהם ניתנים לכהן, והכהן הוא נציג של הקדוש ברוך הוא מבחינה מסוימת בחברה, אז אני מכיר בשורש האלוהי של מה שאני מקבל. מה שאין כן, אם היו קודם רק על זה שלא נותנים צדקה, זה היה אומר אולי במידה מסוימת שמדובר על שהחברה דואגת לעצמה. כן? זה שיש צדקה. בכל חברה, אפילו חברה כפרנית, יש צדקה. למה נותנים צדקה? כי רוצים שהגלגל הכלכלי יעבוד. אז צריך לפרנס את העניים, כדי שגם העניים יקנו וכדומה. אין? אלא שכאן המשנה מדברת על משהו הרבה יותר עמוק. כי אם יכול להיות שנותנים צדקה, אבל לא נותנים חלה. אם לא נותנים חלה, לא מכירים במקור הנבדל, הייתי אומר הטרנסנדנטי, הנבדל של הקיום. כן, מה אתה אומר? קצת קשה לי לקבל. גם צדקה את חייבים לתת. זה מצווה בתורה, לא? יש מצווה בתורה לתת צדקה.
כל ששניהם שורים לעצמם לקבל, לעצמם בלבד. גם חלה וגם מעשר.
חלה ומעשר זה קשור לרצון לקבל בלבד. תסביר לי, לא הבנתי.
חלה, יש פה
קשור
לפסח,
לא שומע.
יש קשר לפסח קצת.
שמחלה
היא קשורה לרצון לקבל, אז מצנצנים
אותה ועושים מצה ממנו. אבל חלה זה לא מצה. לא, נכון. בחלה יש רצון לקבל, שאנחנו מנסים
להיפטר
ממנו בפסח.
אה, והמעשר?
והמעשר זה עשירית מהעולם, עשירית מהעולם, עשירית
המלכות. כן.
אנחנו רוצים להזיר את זה.
אה, ומתנות עניים אתה אומר זה לא. טוב, יכול להיות, יש סל של דמיון. זאת אומרת, אתה אומר שבחלה, כיוון שזה בצק. כן, אז הבצק מורה על גאווה מסוימת. אבל יש קצת בעיה עם מה שאתה אומר. יש מצווה להפריש חלה גם ממצה. אז זה לא מספיק טוב. בסדר? היא כבר הקשיתי עליו, אז זה מספיק. טוב. כן. אה? למה? יפה. אם המטרה שאנחנו מקבלים זה לתת, שייתן הכל. תשובה, הוא נותן הכל. כשאני נותן עשירית, או אני נותן חלה, אני כאילו נתתי את הכל. מדוע? בגלל שהחלה זה הראשית. המעשר זה נקרא ראשית. והראשית זה כולל הכל. כי הרי אין הכל בלי הראשית. כי הרי בלי ראשית, אם אין נקודת ההתחלה, אין כל מה שבא אחרי זה. מובן? זה כמו, טוב, צריך להרחיב בזה בפרק השלישי של נצח ישראל. המהר"ל מפראג מרחיב בזה הרבה, כל המעוניין. יעיין שם ויהנה.
מה ההבדל בין עונש על החלה של רב של פנייה בין המעשרות לרב של בצורת?
מדוע יש הבדל בין מעשרות לחלה?
כן, וגם ההבדל.
מה ההבדל זה אתה אמרת? אתה אמרת שיש הבדל, זה כתוב במשנה שיש הבדל. שזה רב של בצורת וזה רב של כליה. בצורת אין הרבה מה לאכול, אבל לא מתים. כליה מתים. כן? פשוט מאוד, החלה זה יותר פנימי. כי החלה הוא, זה להכיר שיש ראשית, גם בדרגה יותר מורכבת של עשיית הלחם. מה שאין כן המעשר זה לשלב הראשוני, ששם ניכרת יותר הנוכחות האלוהית, כיוון שיד האדם עדיין לא התערבה הרבה, מה שאין כן בבצק, שיד האדם התערבה הרבה. ואז יש יותר סכנה בחלה שתהיה כפירה, לכן יש יותר הקפדה שיפרישו חלה מאשר יפרישו מעשר. כן.
נכנסנו לפעולה לבעיה אחרת.
והיא. שאלה יפה. אתה שואל, אם מצד אחד אמרנו שאני נברא, כלומר דיינו רצון לקבל, אז אני ניתק מהבורא, הרי כשאני הופך להיות צינור, מקבל על מנת לתת, איבדתי את העצמיות שלי. עד כאן שאלתך. למה? כי אני כבר לא עצמי. אני רק נותן, אני בעצם דומה לבורא. מה? אז אני מפסיק להיות נברא? זה בדיוק, זה השאלה שהוא שואל. כן? תשובה? אתה רוצה תשובה? שאלה נפלאה, אגב. כן? זה אגב השאלה שיש אצל כל המבקרים של הדת אומרים את זה. כן? מבקרי הדת אומרים, יש איזשהו קושי בעבודה הדתית שאדם מאבד את העצמיות שלו. או כמו המשנה השערורייתית לכאורה, עשה רצונך כרצונו. שעשה רצונו, שאני אעשה רצוני. מה? למה שאני צריך לעשה רצוני כרצונו? ולא עוד אלא עוד מפתים אותי באיזושהי תועלת, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. איזה רצונך? עכשיו כבר אין לי רצון, אני ביטלתי את רצוני לפני רצונו, אז מה נשאר, נכון? זה הקושי. כן, תשובה. הרצון שלי באמת אינו אלא רצונו. שהרי, כאשר אני מבטל את רצוני לפני רצונו, אז אני מגלה את עצמי. ואני אגיד את זה אחרת. רגע, אי אפשר לשאול למה על כל חצי משפט שאני אומר, בבקשה. כן, כי אם לא, אז אני לא אוכל להתקדם. זה פשוט יפריע לי. כן, אז אני אומר, כאשר אני מבטל את הרצון שלי לפני הבורא, אז אני מבטל את מה שמבדיל אותי ממנו. ובזה מה שמבדיל אותי ממנו הוא סוג של שקר. דווקא אז יש שקר. כשאני חושב שיש לי אני נפרד, אז נדמה לי שאני קיים, ובאמת אינני קיים. כי כשאני לעצמי, מה אני?
מה שאין כן, אם אני עומד לפניו, אז אני מגלה, וזה כאן נקודה מאוד חשובה, את הרצון שרצה בקיומי. אני מגלה שהשם רוצה שיתקיים. ואז דווקא אז, האני שלי ניתן לי במתנה. נכון. וזה מה שאומר הלל הזקן, אם העין הוא המקור של האני שלי, אז יש מישהו שרוצה בי. נכון? ככה הוא אמר. אם אין אני לי, כלומר אם העין הוא האני שלי, אז מי לי יש מישהו שרוצה בי. אז יש לי. וכשהאני שלי עומד בפני עצמו, כשאני לעצמי, אני הופך להיות אובייקט. מה אני במקום להיות מי? אז אני הפכתי להיות אובייקט במקום סובייקט. אז איבדתי את המשמעות שלי. מובן? וזה המשמעות של התפילה שאנחנו אומרים כשאנחנו פוקחים את עינינו בבוקר, מודה, מודה, אם ככה אני. אם אני לא מודה, אז אין לי אני. ברור? וכל ההבדל הוא, צריך לא להרחיב את זה, יש לרבי יהודה הלוי ביטוי מאוד יפה. עבדי זמן, עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבדו חופשי. לכאורה, זה סתם בלוף. מה זה עבד השם הוא לבדו חופשי? עבד השם הוא עוד יותר משועבד מכולם. אלא צריך להבין מה זה עבד השם. כשאני משתעבד למישהו אחר, נגיד לבוס שלי, לאידיאולוגיה שלי, לרבה שלי, לא משנה, לתאוות שלי, אני משועבד למשהו. אז אני לא אני, כי אני פועל לפי הקצב של מישהו אחר. קצב החיים של מישהו אחר. מה שאין כן, אני, כשאני משועבד למי שבראני, אז מי שבראני הוא המקור של חיי. יוצא שאני משועבד לעצמי בלבד. אז אני לבדי חופשי. כבר? כן. יש פה שאלות? כן, בבקשה.
מה שאמרת,
אני אמרתי ש... אני אמרתי שכאשר אני מאבד את עצמי, לא כשאני מאבד, כי אני משעבד את עצמי ברצון הבורא, אני מגלה את הרצון שרצה בקיומי. נכון, זה משחק, נגיד את זה אחרת. עקידת יצחק, שמעת על זה פעם? טוב. עקידת יצחק זה דבר חכם מאוד, זה דבר הגיוני מאוד. כלומר, אני צריך להשיב לבורא את מה שהוא נתן לי. מה הוא נתן לי? את עצמי. אז אני נותן את עצמי. אז למה בסוף לא שחטו את יצחק? לא בסדר. כי השם לא רוצה. זאת אומרת, לפי החוכמה צריך להישחט, לפי הרצון לא צריך. זאת אומרת, כאשר אני מוכן לתת את עצמי, אז אני מקבל את עצמי במתנה. מובן? יש, שמעתי דווקא אתמול מישהו, סיפר לי על אחד מגדולי החסידות, מילי, רבי אהרון מקרלין, שפעם נכנס לבית המדרש, והוא ראה את ה... חסידים שלו, במקום שילמדו תורה, היו משחקים בדמקה. זה אמר, זה קצת התבאסו, כזה, לא נעים, זה הרבה הגיע וזה. שאל אותם, אתם יודעים את הכללים של הדמקה? לא נעים, אז הוא אמר, אז אני אגיד לכם. א', אסור לך לעשות שני צעדים. לא קופצים מדרגות. כל דבר, צעד צעד. שתיים, אסור לך לסגת. מתקדמים כל הזמן. דבר שלישי, כאשר אתה מגיע לקצה, אתה יכול להגיע לאן שאתה רוצה. זאת אומרת שיש מאמץ בהתחלה כביכול של ביטול העצמיות. כן? אדם מתקדם בעבודת השם, אז הוא משעבד כוחות שיש בו, הוא מאבד חלקים של עצמו, לכאורה. אבל כאשר הוא מגיע למצב שהוא עבד השם, אז הוא יכול להחיות את כל המקומות שהוא עזב מקודם. יכול לחזור אחורה ולהעלות את הכל. רוב האנשים, לא נכון, מספיק שאחד יגיע. מספיק שאחד יגיע. לא, כי ברגע שאחד יגיע, אז הוא מאיר, הוא מקרין ממה שהוא השיג לכולם. זה היסוד של הצדיק שדרכו הכל מתעלה.
אבל בימינו כולם צדיקים לפי הרב קוק.
קל וחומר, לפי הרב קוק, שבימינו כולם במדרגה הזאת. כולם שייכים לזה. אבל אני אומר גם בלי הרב קוק. יש צד שיש אחד שהוא מקרין לכל. איך אומר הרמב״ם? בשביל אדם אחד היה כדאי לברוא את העולם. אז בשביל מה כל האחרים? שלא ישעמם לו. כן, מה אתה אומר?
ברגע שבן אדם עושה נגיד את העניין של מעשרות, הוא עושה את רצונו לקדוש
ברוך הוא. כן.
ולכאורה, באמת עכשיו באמת הוא יודע
שהקדוש ברוך הוא רוצה בו, אבל בעצם כל גם יש עוד איזה כמה מיליונים שגם עושים אותו דבר כמו שיעור, אז מה הייחוד שלו? עושים אותו דבר כמו שיעור, מעשרים.
אתה אומר, אם כולם מעשרים, יוצא שכולם כמוהו. בא פתאום. רק הוא מעשר כמוהו. זה פשוט מאוד. מכיוון שאני זה לא אתה, ואתה זה לא אני, כאשר אני לומד תורה ומקיים מצווה, זאת הפעם הראשונה והיחידה בהיסטוריה שהדבר הזה יעשה באופן הזה. כי זה הפעם הראשונה שזה נפגש עם האישיות שלי. אומרים בתפילה של יום הכיפורים ביטוי מאוד יפה. עד שלא נוצר, אתה רואה שהשאלה שלך, ויסית אותי מהנושא, טוב, בסדר, זה בסדר גמור, אני בעד. עד שלא נוצרתי, איני כדאי. מפרש הרב קוק. כל הזמן שהיה עד שלא נוצרתי, כמה זמן עבר עד שלא נוצרתי? מלן תלפים, נכון? מלן תלפים זמן. מיליונים, מיליארדים, שאני אקור. המון זמן עבר שהיה, וכל אותו זמן ארוך מאוד לא נוצרתי. אומר הרב קוק, למה לא נוצרתי? כנראה שלא היו צריכים אותי. כי אם היו צריכים אותי בשביל משהו, הייתי נוצר. אבל עד עכשיו לא נוצרתי. עכשיו נוצרתי. סימן שהגיע זמני למלא איזשהו תפקיד במציאות שרק אני יכול לקיימו. ומהו התפקיד הזה? להיות אני. אתה מבין מה שאני אומר? ברגע שאני, אז מלא כשאני מקיים מצווה, אין מה להשוות. איך שאני מקיים את המצווה, כשאתה מקיים בכלל אותו דבר, זה לא דומה. כי זה אני שקיים.
מה?
מה זה אומר להיות אני? זה סוג של דבר מאוד פנימי, שברגע שמסבירים אותו, אז הוא כבר יורד ממדרגתו. זה כמו שמישהו אומר, איך אומר? מישהו אומר, אני אוהב. תסביר למה? ברגע שאתה מסביר למה זה כבר לא זה. או, זה קצת ירד מהמדרגה של זה. מה אתה אומר? כן, ודאי. לפי מה שאני אומר, העולם צריך עכשיו את כל מי שנמצא בו. והראיה, אם לא היינו פה, אז העולם היה אחר.
כולל גויים?
למה לא? כולל גויים, ודאי. כולל, להבדיל גם, כוכבים ומזלות ותולעים ועצים והכל. או... אין השגחה על עצים, נכון, על עלים, אבל יש צורך בעלים. כלומר, אם היו חסרים עצים מסוימים, אז העולם היה אחר. אנחנו רואים היום, כשפוגעים ביערות באמזונה, יש סכנה לשיווי המשקל האקולוגי של העולם כולו. למה? זה עוד איך שבהשגחה, אלא אין השגחה פרטית, אבל יש השגחה כללית. לא מבעי, לפי דת הבעל שם טוב, יש השגחה פרטית גם על העלים הנושרים. טוב, אז בסדר, הבנו? זה המעשרות, אפשר להמשיך. ממשיכה המשנה. דבר בא לעולם. מה זה דבר? זה, הרי לפני כן גם היה כליה. אבל הכליה הייתה כליה מזה שאין מה לאכול. דבר זה כבר מחלה פנימית. כן? זה כבר... גם אם יש מה לאכול, מתים. דבר בא לעולם. על מיתות האמורות בתורה, שלא נמסרו לבית דין, ועל פירות שביעית. טוב. הדבר הראשון מובן לחלוטין. הרי בית דין צריך להרוג, לא הורגים, יבוא דבר, יהרוג. במקום. אז מי שהיה צריך למות, ימות ממילא. מי היה צריך למות? הבית דין כמובן. בגלל שהבית דין לא עשה את העבודה שלו, אז גם הוא צריך למות. זאת אומרת, כולם מתים. מה? הדבר זה הורג טוב. זה הורג הרבה. מגפה. כן. זה משהו טוב. זה יעיל. כן? יעיל מאוד. אז דבר בא לעולם, כי בית דין לא הרגו מי שהיה צריך להרוג, אז בא החרב כנגד, לא החרב, הדבר כנגד זה. הבית דין זה, אתה שואל, מה כל האחרים? אבל הבית דין זה מחויבות של החברה. אפילו בני נוח מחויבים על הדינים. מה זאת אומרת מחויבים על הדינים? מחויבים להעמיד בית דין שישפוט את החברה. זאת אומרת, זאת בעיה חברתית. אין משפט, זאת בעיה של החברה כולה.
זה
גם לפי זה גם מעשה דינה, כן? מה? לפי הרמב"ן, אתה שואל, כן? במעשה דינה ושכם, כן? שהרמב"ם אומר שאנשי שכם היו חייבים כולם מיטה. למה? כי הם לא שפטו את הפושע, נכון? הרמב"ן לכאורה אומר שזה לא נכון, כי לכאורה מה יכלו לעשות מסכנים כולם, כן? את הראשים היה צריך להרוג, אבל לא את כל העם. ככה שואל הרמב"ן, נכון? אז אתה שואל שלפי הרמב"ן, מה? לא, לא, סליחה, כל השבע מצוות בני נוח זה מצוות שנהרגים עליהן. כן, הגמרא אומרת זה מפורש. מה? דווקא בלעד. קשה לקבל. אבל לכל פנים, אתה שואל שלפי הרמב"ן, לא היה צריך להרוג את כולם, כי הרי מי שלא יכול, לא יכול. זה נכון. אבל מצד שני, ראשי העם זה כמו כל העם. זאת אומרת, זה נכון שהם לא חייבים מיטה באופן... לא חייבים שמעון ולוי ולהוב ולהרוג את כולם. אבל חברה ללא משפט זאת חברה שמתקלה. אז אין לה קיום, בסופו של דבר. כי מה היה קורה? נגיד לפי הרמב"ן, מה לא צריכים שמעון ולוי לעשות? להרוג את בעלי שכם, את הראשים, ומה לעשות עם כל שרה? לקחת אותם בשבי, פשוט מאוד. בסופו של דבר הם צריכים לחסל את שכם, את העיר שכם. וזה גם מה שעשו באמת. כי גם את הנשים והטף שלא הרגו, לקחו בשבי. למה זה לא מוסרי? זה בדרך כלל, זה סופר מוסרי. זאת אומרת, ברגע שחברה היא מקולקלת, מה, תשאיר אותה מופקרת לעצמה? לפחות צריך אותם לבית יעקב. ואז יעקב מיד אחר כך אומר להם, מאסירו את אלוהי הנחר אשר בתוככם, הוא לוקח אחריות עליהם. אז אם כן, איפה היינו? דבר בא לעולם. על מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לבית דין. אגב, אני רוצה לציין שאולי יש דבר שלא כך שמו לב אליו, אבל כנראה שהרמב״ם סובר כדת הרמב״ן. כן. כולם, כן, בנושא של שכם ודינה. מה זה שכם? כן. שכולם חושבים שהרמב״ם אמר שהמצווה להרוג את כולם, והרמב״ן אומר רק את הראשים. אבל צריך פשוט לדייק בדברי הרמב״ם. הרמב״ם כותב, לפיכך נתחייבו בעלי שכם הרגע. מי זה בעלי שכם? זה ביטוי לקוח מספר שופטים, נכון? שמה בעלי שכם זה הראשים שלהם. לכן הוא בדיוק אומר כמו הרמב״ן. פשוט הרמב״ן לא שם לב בלשון של הרמב״ן. עם כל הכבוד לרמב״ן. טוב, דבר בא לעולם על מיתות האמורות בתורה, שלא נמסרו לבית דין, ועל פירות שביעית. אז עכשיו אני לא הבנתי מה פירות שביעית קשורים פה לעניין. מה זה קודם כל פירות שביעית? פירות שביעית הכוונה שאו עשו מסחר בפירות שביעית, או שלא ביערו את הפירות כשהגיע זמן הביעור. עכשיו לא מצאנו בכל המצוות התלויות בארץ, גם הרל מאיר על כך, לא מצאנו בכל המצוות התלויות בארץ מצווה לבער כמו בביעור פירות שביעית. כי הרי אפילו בעורלה וכלאיים, אין מצווה לבאר, יש מצווה לעקור את הכלאיים, ויש איסור לאכול את האורלה. אבל אין מצווה אקטיבית של ביעור. מה שאין כן בפירות שביעית, יש מצווה אקטיבית של ביעור. מה? לפי השיטות, למה? 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 תגיד לי למה. תגיד למה. נו, נדבר, נדבר. לפי הרמב"ן, אתה אומר, אין מצווה לבאר, לא נכון. יש מצווה אקטיבית של ביעור לפי הרמב"ן, אבל רק שהביעור איננו ביטולן, אלא הפקרתן. אבל זאת פעולה אקטיבית. כלומר, גם לפי הרמב"ן, אני צריך לשים את הפירות במקום שיזוקו על ידי מרמס רגלי אדם ובהמה. אלא שאחרי שאני כבר עשיתי את יצאתי ידי חובתי, אני יכול לקחת את זה בחזרה. נכון? אבל זאת פעולה אקטיבית שאני חייב לעשות. לא יכול להגיד סתם לשבת בבית ולהגיד, הגיע הזמן הביאור, עכשיו זה מופקר מצד עצמו. צריך לעשות פעולה של הפקרה. אז כך שגם לפי הרמב"ן, וגם לפי הרמב"ן, יש פעולה אקטיבית של ההפקרה. מה? לא, אז רציתי להסביר לך שזה לא נפקא מינה בין הרמב״ם לרמב״ן.
לא, אבל אם אתה לא מבאר, בכל, מה הוא רוצה
להסביר? מה אני לא מבאר? אז פה רואים שזה דבר שהתורה הקפידה על ביעורו. התורה הקפידה לבאר. ואם התורה הקפידה לבאר, אז זאת אומרת שיש פה פעולה של כיליון שצריכה להיעשות. לכן, אם לא נעשה ביעור, בא הדבר לעולם ומחלה. זה הכוונה. למה זה לא פרופורציונלי? הוא יודע שזה פרופורציונלי, מה הבעיה? נכון? לא ביערו, אז מה עשו מהפירות? אכלו אותם, נכון? אכלו אותם, מכוח זה מתקיימים. אז הקיום הזה הוא קיום בחטא. מה? הביעור חמץ, זה שאלה גדולה. זה מחלוקת אם יש מצווה לבאר את החמץ. מחלוקת, זה לא דבר פשוט לכולי אלמה. יש, נגיד ככה, אדם אין לו חמץ. האם יש לו מצווה לקנות חמץ ולבאר אותו? יש כאלה שאמרו שכן. שאדם שמגיע לערב פסח, אין לו חמץ, מה יעשה מסכן? ילך, יקנה חמץ, יעשה חמץ, לא יודע מה, ויבאר אותו. אבל רוב השיטות לא סוברות את זה. אין מצווה לבאר את החמץ, אלא יש, אם במקרה יש. אין אדם שלא... לא, אבל זה לא אותו דבר. כי את הפירות שביעית, אין אדם שלא פירות שביעית. הרי לא יתכן מהאדמה להתגדל בלי פירות שביעית. אין, אין, אין אדמה שאין בה פירות שביעית. מה? אבל לכלל ישראל יש אדמה. מה שאין כן חמץ, יכול להיות שמצב שעם ישראל מגיע לערב פסח בלי חמץ. אכלו אותו, חנץ. אכלו אותו, התרנגולים אכלו אותו. מיוחד בימינו שהתחילו להאכיל את הפרות, את הרובת, קשרה לפסח, שבועיים לפני הפסח, כדי שלא יהיה חלב שבא מהפרות. עוד מעט יאכילו, יעשו גם פרות אשכנזיות שלא אוכלות קטניות. הכל אפשר. אין עולם בלי פרות. אין. כן. טוב, איפה היינו? חרב. חרב באה לעולם. על עינוי הדין, ועל עיוות הדין, ועל המורים בתורה שלא כהלכה. טוב, החרב, בניגוד לשאר צרות שבעולם, זה כלי חותך. חותך, כן, החרב חותכת. יאויין משפט שלמה. כן? תנו לי חרב, צריך לחתוך. כן? וזה בדיוק העניין של הדין. וההוראה בהלכה. שאומרים לחתוך את הדין. זאת אומרת, דבר מדויק. אם יש עבירה על הדיוק הזה, באה החרב. כן? הוא משתולד. הוא משתולד במקום הדיוק, במקום הדין. חיה רעה. כן, זה המשנה הבאה כבר. באה לעולם על שבועות שווא ועל חילול השם. טוב, באמת תמוה. מה הקשר בין שבועת שווא לחילול השם? מה וחילול השם לבין חיה רעה? כן? אנשים נשבעים לשקר, פתאום יש נמרים שמסתובבים ברחובות. כן? היה לאחרונה במצפה רמון הגיע איזה נמר, אכל כלב ב... בחדר מדרגות שמישהו במצפה רמון. כן. אחר כך מצאו אותו, הוא היה פשוט כחוש, 20 קילו שקל, מסכן, הנמר, הוא כבר היה רעב, מזמן לא מצא כלום. מצאו אותו מת בסוף. למה? דורבן אחד היכה בו. זה כבר לא, זה נמרים מגומי, נמרים מנייר. זה כבר לא, כן. טוב. אבל פעם חיה רעה בעולם, זה היה דבר נורא. היו להקות זאבים, היו עריות ונמירים, דובים וכו'. זה היה דבר קשה. אבל מה זה קשור לשבועת שם וחילול השם? הדבר הפשוט הוא שהכוונה, המהר"ל מציע שהכוונה למלכויות. כן? הגויים נקראים חיות רעות. כפי שמובא בספר דניאל. האימפריות, המדינות, האויבות שלנו הן חיות. זה נקרא חיה רעה בא לעולם. האמת היא, זה גם דעת הרמב״ם. על הפסוק, וישבתי חיה רעה מן הארץ, הרמב״ם אומר שהכוונה שהמלכויות לא יעשו לנו בעיות. לכן, חיה רעה בא לעולם. אבל גם אפשר להגיד כפשוטו. כשחיה רעה נכנסת ליישוב, זה סימן שבטלו הגבולות. כבר אין פחד מבני אדם. הרי בדרך כלל חיות רעות מפחדות מבני אדם, לא נכנסות ליישוב. יהויין, ספר הג'ונגל. נכון? שרואים שמה ששום דבר לא מפחד ממנו, חוץ מאשר יישוב בני אדם. אז אם חיות רעות נכנסות ליישוב בני אדם, סימן שהכל יתמוטט. עכשיו, אולי נסביר, מה הכוונה? גם חילול השם וגם שבועת שב, שניהם זה חילול השם. כי אם אדם נשבע לשב, או נשבע לשקר, הכוונה שלא אכפת לו משם שמיים, אין לו מורה משם שמיים. איך כתוב במדרש? שכל העולם כולו נזדעזע כשהקדוש ברוך הוא אמר, לא תישא את שם השם אלוהיך לשב. למה כל העולם נזדעזע? בגלל שכאשר אדם נשבע, כל שבועה היא, גם כשזה לא מפורש, זה בשם השם. כן, ככה הלכה. שאדם נשבע, גם אם לא אמר את שם השם, הוא מתכוון להישבע בשם השם. ומה משמעותה של השבועה? אני בא לומר שמה שאני אומר עכשיו הוא אמת, בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא אמת. וזה אף פעם לא נכון. יוצא לפי זה שכל שבועה, גם שבועת אמת, היא במידת מה שבועת שקר. ולכן נזדעזע כל העולם כולו כשאמר הקדוש ברוך הוא לא תישא, כי זה, העולם לא יכול להתמודד עם הקיום האלוהי. אפילו כל העולם כולו. ולכן, ברגע ששבועת שב מזולזלת, סימן שכבר לא אכפת משם שמיים, או גם כשיש חילול השם, לא אכפת משם שמיים. אז זאת אומרת שהעולם איבד את היציבות שלו. לכן, באות האומות ונמשכות אל החילול השם הזה, או באות חיות רעות ופורצות אל יישוב של בני אדם. ועכשיו הפורענות השביעית, גלות. כן, זה הדבר החמור מן הכל. אל רואים גם, זה לפי הסדר של פרשת בחוקותיי, שהדבר החמור יותר זה גלות. גלות בא לעולם, על עבודה זרה, ועל גילוי עריות, ועל שפיכות דמים, ועל שמיטת הארץ. טוב, קודם כל מניין למשנה הדבר הזה? פשוט מפורש, פסוקים מפורשים בספר ויקרא. כן, בספר ויקרא, בפרשת החרמות ופרשת קדושים, כתוב במפורש שהקדוש ברוך הוא משמיד את האמורי ואת הכנעני מפני התועבות האלה, של גילוי עריות, של שפיכות דמים ושל עבודה זרה. זה במפורש. לא צריך לחפש. בפרשת בחוקותיי, מפורש שזה על ביטול שמיטת הארץ. אז תרצה הארץ את שבתותיה, כל ימי הושמה תשבות, כימים אשר לא שבתה בשבתכם עליה. פורש. אז פה צריך לברר מה הקשר, מדוע דווקא ארבעת העבירות האלה הם המביאות את הגלות. יש, זה כנראה שארץ ישראל יש לה איזשהו ניגוד מהותי לעבירות האלה דווקא. קודם כל לגבי עבודה זרה. התורה מתנגדת מאוד לזה שיעבדו עבודה זרה, נכון? מתנגדת, היא מאוד לא אוהבת את זה, זה כמו שאני זוכר. התורה לא רוצה שיעבדו עבודה זרה איפה? בארץ ישראל. איך כתוב? ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה, וזנה, אחרי אלוהי נחר הארץ. מה זה אלוהי נחר הארץ? אז מפרשים חז"ל, אלוהים שהם נוחרים בארץ. כלומר, ארץ ישראל זה לא שלהם. מה, לעבוד את הבעל, את האשתרות, בארץ ישראל, במקום ארמונו של מלך? לא מתאים. מה זה אומר? שבחוץ לארץ, זה בסדר לעבוד עבודה זרה? נגיד ככה, זה לא כל כך נורא. לא כל כך נורא. נכון, שבע מצודי נוער, וכנראה שזה בכל זאת לא כל כך נורא. למשל, לא מצאנו זה רבינו בחיה, רבינו בחיה ברשר, בפירושו לפרשת וילך, אומר שלא מצאנו שהנביאים הקפידו על זה שהגויים עבדו עבודה זרה בחוץ לארץ. מצאנו שהקדוש ברוך הוא שלח נביאים לתת תוכחה לגויים על הרבה מאוד דברים, אבל לא מצאנו שהוא הוכיח אותם על עבודה זרה. אפילו יונה הנביא יוצא לנינווה, כן? צריך לתת להם תוכחה. נו, אז תוכיח אותם על מה? על עבודה זרה אולי תגיד משהו. שום דבר. על החמאס אשר בכפיהם. אבל מה עם עבודה זרה? יונה לא היה אכפת לו מזה. כן? זה מוזר הדבר הזה. מה זה אין לי מלדבר? אז אם אין לי מלדבר, אז אל תדבר בכלל. מה זה אין סיכוי? אני לא מבין. אתה יודע שה... מה? למה המציאות לא מוכנה לזה בחוץ לארץ? תסבירי לי למה. כי שם זה נורמלי לעבוד עבודה זרה. זה, הרי זה אלוהים אחרים, כל הדר בחוץ לארץ, כי עובד עבודה זרה. זאת אומרת, זה המקום של שלטון השרים. לכן אין להתפלא שהגויים עבדו עבודה זרה בחוץ לארץ. הגיעו לכאן, מה?
מה?
מי זה השרים? מה, וכי לא קראת את ספר דניאל מימיך? ששם יש שר פרס ושר יוון. זה, מי זה הכוחות האלה? זה האלוהים, קוראים לזה. כן? זאת אומרת, מה? אז זה נאמר, זובח לאלוהים מאחורה. סליחה? זה האלוהים, לשון רבים. כן? אנחנו יודעים שהשם הוא כל האלוהים האלה. כן? זה הנביאים גילו לנו. השם הוא האלוהים. הגויים לא יודעים את זה כל כך. אבל בלי לדעת, הם מתפללים אל השם דרך כל הדברים האלה. כן? זה מפורש בספר מלאכי. נכון? כי ממזרח שמש ועד מבואו, גדול שמי בגויים. ובכל מקום, מוכתר, מוגש לשמי, ומנחה טהורה. כי גדול שמי בגויים, אמר השם צבאות, ואתם מחללים אותו. עולם הפוך קוראים לזה. הגויים הם בסדר גמור, רק עם ישראל הוא לא בסדר. כן? זאת אומרת, כל הגויים עובדים את השם, ככה אומר הנביא, היהודים לא עובדים את השם.
אבל גם לישראל יש מלאך, לא?
מה? לישראל שר? חס וחלילה. איך כתוב בספר דברים? כי השם אלוהיכם, הוא אלוהי האלוהים. מה זה אלוהיכם? למי הכוונה במילהכם? מי זה חם? ישראל. כלומר, השם הוא אלוהיכם, ישירות. הוא, אצל הגויים, אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. אז לנו אין שר, מה?
אז מי זה ישראל הגדול?
מה, מי זה מיכאל, אתה שואל? אתה שואל, מה, מי זה מיכאל השר הגדול? כתוב מפורש. כשישראל עושים רצונו של מקום, אין להם שר. כשאינם עושים רצונו של מקום, יש להם שר. אבל השר הזה ששמו מיכאל, מה הוא רוצה להגיד? הוא אומר, אני לא הייתי צריך להיות פה, כי מיכאל. או, זה גם ביטוי משל נמיכות, שמח, זה הכוונה. כן? כלומר, הוא מצטער שהוא תופס את המקום, זה לא בסדר. אצל אומות העולם, השרים שלהם לא אכפת להם לתפוס את המקום, דווקא הם רוצים מזה. אגב, את זה אנחנו אומרים פעמיים בכל יום באהבה, אתה יודע? אומרים, שמע ישראל. השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים. עתיד להיות השם אחד לכל הגויים. מי מפרש ככה? רשי. רשי על הפסוק הזה. זאת אומרת שאצל אומות העולם, עבודה זרה בארצותם זה בסדר. אבל מה? כשבאו לכאן השומרונים, אחרי גלות שומרון, מקוטה וספרווי, אז באו לכאן, לא ידעו את משפט אלוהי הארץ. באו אריות, אכלו אותם. למה לא באו אריות ואכלו אותם בקוטה? אז אומר רבנו בחייה, כי בקוטה מה אפשר לעשות? לא כך נורא. מה את אומרת? כן, את. מה את רוצה? את לא חייבת. לא. כן, אני מבין. השאלה שלך, שלכאורה מתוך דבריי משתמע שיש אלוהים שונים, והרי אנחנו יודעים שהשם אחד. השאלה הזאת נובעת מהתפיסה של האלוהות שהתפתחה אחרי הפסקת הנבואה. כלומר, אחרי שהנבואה מופסקת, המושג של אלוהים הופך להיות מושג, מופשט, איזושהי הפשטה פילוסופית. ואז בזה שווים כולם. גם היהודים, גם הפילוסופים, גם הדתות, כולם מסכימים על אותו דבר, שאנחנו לא מבינים כלום. כן, ברור. מה שאין כן בזמן הנבואה, כשיש התגלות, אז התוכן שמובע בהתגלות אל האחד, הוא שונה באופן מהותי מהתוכן המובע בהתגלות אל האחר. למשל, תארי לעצמך אדם שהוא חי בתוך בני משפחתו. אז הוא הבעל של אשתו, והאבא של הילדים, והוא השכן של פלוני. כל אחד חווה את המפגש עם האיש הזה באופן שונה לגמרי. כלומר, הילד מצפה מן האיש הזה ליחס מסוים, וכל המערכת היא באופן אחד, כלפי אשתו זה משהו אחר, כלפי שכנו זה משהו אחר. לכן אי אפשר לקרוא לזה אותו אלוה. זה אלוהים אחרים. נכון שהכל זה מתחיל מן האינסוף ברוך הוא. אבל השאלה המופשטת הזאת, הפילוסופית, שכל הגילויים האלה הם גילויים של האינסוף, היא חסרת משמעות בתקופת הנבואה. בתקופת הנבואה. אני אגיד את זה ככה. אם יבוא עיתונאי ויראיין את אברהם אבינו, ויגיד לו, מר אבינו, תספר לי קצת על האלוהים שלך. ואז אברהם מספר. ואז העיתונאי רושם, מאוד מעניין אותו. מעניין מה שאומר האיש הזה. טוב, הולך לבן, מר אבינו הבן, שואל אותו, יצחק, תגיד, מה, תספר לי קצת על האלוהים שלך. יצחק מדבר, הוא רושם, יוצא מהבית של יצחק, משווה משהו רשם אצל אברהם. אומר, זה מעניין, זה לא אותו אלוה בכלל. כי כל אחד חווה את המפגש הזה בצורה אחרת לגמרי. מה התורה מגלה לנו? מגלה לנו סוד, שאלוהי אברהם הוא באמת אלוהי יצחק. אבל זה סוד. מובן? לכן גם אצל אומות העולם, האופן שבו הם מכירים את האלוהות, זה בדיפרקציה, אפשר לומר. זה כאילו שהאור האלוהי נשבר. ולכן זה מקבל את הדמות של כל העדים של המיתולוגיה. למה זה פסול? מי אמר שזה פסול? זה בכמו שאני אומר. בארץ ישראל זה כן פסול. מדוע? כי בארץ ישראל זה שלנו. זה המקום שבו האור הוא אחד. אסור לשבור את האור בארץ ישראל. זה מה שאומרים. אלוהי נכר הארץ. זה מובן מה שאני אומר? לא רגילה לזה. אני פשוט תמה על השאלה שלך. כנראה שאת פשוט לא הבנת מה שאני אמרתי, אם ככה. כי אני בדיוק אמרתי את ההפך ממה שאת מייחסת לי עכשיו.
לא, אני לא
מפריע
לך.
אני מפריע לך שאחרים אומרים גויים גויים. אז זה לא נוגע לשיעור הזה. נכון? בסדר? טוב. אבל זה לא בסדר בארץ ישראל לתפוס ככה. זאת אומרת, אני בבית של מישהו, צריך להילג לפי הכללים של מקומו. מובן?
למה אברהם ויצחק לא עבדו
עבודה זרה?
למה
מה שאברהם ויצחק עשו זה לא עבודה זרה?
פשוט מאוד.
בגלל שהם סימפטו אחד את השני. שנאמר וילכו שניהם יחדיו. באמת. זאת אומרת, אם היית לוקח את אלוהי אברהם לבדו, אז בסופו של דבר היית מגיע למשהו שיוצא מאמונת הייחוד. היית מגיע לנצרות. היית לוקח את אלוהי יצחק לבדו, היית מגיע לאסלאם. מה? לא שומע.
זה עכשיו דווקא שלי יצא הפוך.
אני לא יודע יצא הפוך או לא, אבל שאלת, לא, שאלת שאלה חשובה. האם הייחוד היה נפרד? התשובה היא כן. כלומר, אלמלא שאלוהי אברהם ואלוהי יצחק הם בסימפתיה עם אחד עם השני. בגלל שאברהם ויצחק הם בסימפתיה, אז הייתה סכנה של פירוד, נכון?
אז אני יכול לעבוד
עבודה זרה
ולסימפת את עבודה זרה אחרים?
זאת אומרת, כן, היה אדם אחד כזה, יתרו, הוא באמת עבד כל עבודה זרה שבעולם. למה הוא עבד כל עבודה זרה שבעולם? כי הייתה לו אינטואיציה של האחדות. ולכן הוא יכול היה להתקרב אלינו. במדרגה של יתרו זה בסדר, נאמר ככה. מה? אנחנו כבר התעלינו מעל לזה, גדול השם מכל האלוהים. נכון? זה מה שאמר יתרו בעצמו.
אבל במודה אברהם ויצחק היו עובדי עבודה זרה?
אברהם ויצחק לא היו עובדי עבודה זרה, ברוך השם, כי כל אחד ידע שיש מקום לשני. זאת אומרת שכל אחד הרגיש את הצורך של השלמתו על ידי זולתו. זה מה שאמר אברהם, מה שאמר יצחק לאברהם. ויאמר יצחק אל אברהם אבי, ויאמר אבי. ויאמר, הנני בני. אם ככה, עושים פיטים. כלומר, אתה אומר שאני אביך, אז אני מסכים שאתה בני. וילכו שניהם יחדיו.
לכאורה, אם הנצרות תבין שיש מקום לאסלאם, זה כבר לא עבודה זרה.
אם הנצרות תבין שיש מקום לאסלאם, אז הם יהפכו להיות שונאי ישראל. זה גם מה שהם עושים. כתוב, וילך עשיו אל ישמעאל. מה זה וילך עשיו אל ישמעאל? הוא הלך, אז חזל אומרים, לא הלך עשיו אל ישמעאל, אלא כדי להילחם ביעקב. כלומר, זה ניסיון של האחדות דרך הטומאה. כן? זה, זה, וזה דבר שהופך בו מין קריקטורה, להיות מין קריקטורה של הייחוד.
אבל האחדות וה...
מה?
זה לא
הנוח. מה?
האחדות והטהרה והקדושה והטוב, זה לא...
אחדות, קדושה, טהרה, זה אותו הדבר? מה פתאום זה הדבר? טוב. מה? דברים קשורים אחד בשני, אבל זה לא אותו דבר. טוב, אז עכשיו אני רוצה להסביר שעבודה זרה מגרשת מארץ ישראל, כי ארץ ישראל זה המקום של האחדות. אם לא מוכנים, לא מסוגלים להכיל את האחדות, אז יש גלות. עכשיו אני רוצה רק לגמור את הנושא של הגויים, ש... לכאורה אין תוכחה על זה שהם עובדים עבודה זרה. יש לציין שאצל ה... יש בכל זאת מצווה בשבע מצוות בני נוח שאוסרת גם על גויים לעבוד עבודה זרה, לא? איך מסתדרים עם זה? הכוונה, לא. כשהם תחת שלטוניך, אתה צריך ללמד אותם שלא לעבוד עבודה זרה. אבל כל זמן שלא הגיעו לידי מידה זו, אז הם כתינוקות שנשבו. תינוקות שנשבו בין הגויים. מה?
מעשה
אבותיהם בידיהם. מעשה אבותיהם בידיהם, זאת אומרת הגמרא, כן. אז אם כן, הבנו מדוע גלות באה לעולם על עבודה זרה. למה גלות באה על גילוי עריות ועל שפיכות דמים ועל שמיטת הארץ? בזה נוכל לעסוק רק בפעם הבאה, בעזרת השם יתברך. שלום.